אנחנו השבת פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען במכירתו של יוסף הצדיק. אולי קצת רקע לפני שנתחיל, אבל נפתח בפסוק. כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, השואפים על אפר ארץ וראש דלים ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קודשי. אחרי זה הוא ממשיך, נותן להם שם דברי מוסר. סופו אם תקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, איש אגרי ביער וטרף אין לו, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שג, מי לא יראה? אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא? זה הנביא עמוס בפרק ב'. הקשר, בגלל שנזכר שם מכירת יוסף, על מוכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. ברא אומרת שכשמכרו את יוסף קיבלו עבורו 10 כסף, 10 מטבעות, קנו בזה 10 זוגות נעליים, וכל אחד מהם לבש נעליים. מה הקשר עם נעליים דווקא? מה יש בנעליים שקנו? אלא בזמנם היה נהוג שלא הולך עם נעליים רק מי שהוא אדון, ועבד ללא נעליים. אז את יוסף הם טענו שזה העבד שלנו, כי לא האמינו להם כשהם באו למכור אותו. כמורה אומרת שבאו הסוחרים, אמרו מה פתאום, זה בחור יפה תואר, עדין נפש, נראה מוצלח, והיא יוסף יפה תואר יפה מראה, אתם גנבתם אותו ואחר כך מחר תבואו יבואו יעלינו עלינו, תפסו אותנו האינטרפול, יגידו זה חטוף, אנחנו נסתבך. אז הם אמרו לא, הוא העבד שלנו, והנה אנחנו 10 אנשים, אומנם ראובן כבר לא היה, היו רק 9, זה עבד, והוציאו לו, לקחו לו את הנעליים. אז מכרו אותו, שכנעו אותם, ידעו לשכנע, בנים של יעקב אבינו, יש להם שפה טובה, שכנעו אותם והם קנו אותו, והם המעשה עבר מיד ליד. לא, כתונת פסים, פסים זה ראשי תיבות, פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. אז נמכר מיד ליד, הוא עבר בכמה ידיים, ואחר כך ירד למצרים, וקנה אותו שמה פוטיפר. אז אם כן, הם קנו נעליים, ולמה דווקא נעליים הם קנו? אז אמרנו שבגלל שהם רוצים לראות אדון, אבל יש פסוד. הם רצו לקנות בזה בגד. עכשיו הם אמרו, אם אנחנו נקנה איזה בגד שהוא מעיל או איזה כיסוי או איזה כובע, צריך לברך עליו שהחיינו. איך נברך שהחיינו על יוסף הצדיק שאנחנו מכרנו אותו? כי הם עשו עליו סעודת הבראה, הם חשבו שהוא מת, בהתחלה זרקו אותו לתוך הבור, והבור היה בו נחשים ועקרבים, היו בטוחים שהוא מת. לכן כתוב הפסוק, וישבו לאכול לחם. מה ישבו לאכול? כי אחרי שזה סעודת הבראה עושים, אז היו בטוחים שהוא מת, חברכו שהיינו. אז קנו נעליים, נעליים עשויים מאור של בהמה, כל דבר עשוי מאור, לא מרחים עליו שהיינו, כי זה נעשה על ידי צער בעלי חיים. לכן אדם קונה, נגיד אישה כעת, קנתה איזה כובע קטן, עולה 10 שקל, שהיינו. קנתה מעיל פרווה, 10,000 דולר, אסור לברך. למה? כמו שזה פרווה של בעל חי. אז הבעל חי, שחטנו אותו, הרקנו אותו, ירו בו, ציערו אותו, איך אני אברך צער בעלי חיים? זה אחד הטעמים שעל תפילין, אנחנו לא מברכים שהחיינו. אפילו שעלו כמה אלפי דולרים, תפילין הכי מהודרות, הכי משובחות, לא מברכים עליהם. ועל זה בא הנביא כאן להוכיח אותם. אליהם, אתם לא, אתם ככה עושים? האם בשביל שאדם, אם קנה איזה בגד או איזה חתיכה שעשויה מאור, לא יכול לברך עליה משום צער בעלי חיים, אתם קונים נעליים וחסים על בעלי החיים, ועל האח שלכם לא רחמתם? כי הוא בכה והוא צעק, אמר להם בקשה מכם. עכשיו מה קרה פה? למה באמת הם עשו את הדבר הזה? מאת השם זה היה, הקדוש ברוך הוא עשה שהם יטעו טעות מרה ביוסף הצדיק. תראו מה כותב יונתן בן עוזיאל על הפרשה הזאת, וישלחהו מעמק חברון יוסף, יעקב אבינו, פתאום יום בהיר אחד הוא אומר לו, אחיך רואים בשכם, והוא יוסף לומד תורה עם יוסף הצדיק. כל התורה שלו, של יעקב אבינו, לימד את יוסף. כי בן זקונים הוא לא. מה תרגם אונקלוס? הרי בר חכים הוא לב, בן חכם. כל חוכמתו של יעקב, מה למד במדרש שם ועבר 14 שנה? מה למד 15 שנה אצל אברהם אבינו? מה למד כל חייו אצל יצחק אבינו? העביר ליוסף. חוץ מדבר אחד, ספר יצירה לא לימד אותו. מה ספר יצירה? כל הקבלה שם, כתב אותו אברהם אבינו, כל האותיות של התורה, ושבקי בהם יכול להפוך עולמות, להרוג, לברוא אנשים, מה שרוצה יכול לעשות. זה לא לימד אותו, למה עדיין לא היה בגיל 20, יוסף היה סך הכל בגיל 17, אפילו שהיה חכם ופיקח גדול. כן ללמד את הסודות האלה, רק נישאו בגיל 20 במעלה. אז עדיין לא היה בגיל 20, וגם רווק, לא לימד אותו יעקב, ולא גילה לו שיש ספר יצירה. ויוסף הצדיק היה רואה את האחים שלו, שהיו שם בשדות, שהיו רעבים, רוצים לאכול, מאיפה ימצאו חיות, שם יש או גמלים או חמורים. ליד ארץ סעודיה, ליד רמאללה, מוקטעה, מה יש שם? רק בהמות וחיות. אז רוצים כבשים, רוצים זה, אין. מגיע השבת קודש, רוצים לאכול. היו בוראים בספר היצירה, מוראים עגלה. עגלה צעירה, עגל. או העגלה בסוף שלה יותר רך. וזאת לא צריכה שחיטה. מה שבראת בספר היצירה, לא צריך לשחוט. מתי צריך לשחוט? רק דבר, בהמה או עוף או חיה, תאורים, שנולדו מאבא ואמא. אבל לא נולדו מאבא ואמא, לא צריך לעשות שחיטה. תדעו, כל דבר שהוא דרך נס כך, יש שם פרשים שואלים, אותו דבר, רבי שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי שברח מהרומאים הארורים האלה, שרצו להרוג אותו. גמרא מסכת שבת אומרת, שבתחילה לקח את הבן שלו איתו, הילד קטן. צריך ללמד אותו תורה, אז הוא בורח. טוב, מה עם הילד? מי ילמד את הילד? לקח אותו איתו. לכן היה לו רק בן אחד, רבי שמעון, רבי נעזר, זה הכל. לקח אותו איתו לבית הכנסת. והיא אשתו של רבי שמעון צדקת, כל יום מביאה לו אוכל לשם. בא בהחבא בלילה, יום אחד הוא אומר לבן שלו, תראה, נשים דעתן קלה עליהם, יתפסו אותה, רומאים יענו אותה, והיא תגלה איפה אנחנו נמצאים. בוא נברח לה. גם לה אנחנו נברח. אז הוא הודיע לה שמחר אנחנו לא פה. אל תביא אוכל. בן האדם הלך לפקעין בתוך המערה, נכנס שמה מערה בתוך מערה, מקום מחבו, והתחבא שמה 13 שנה. ונעשה נס, נברא להם שמה מעיין מים, לא היה, נברא באותו שעה מעיין מים. וצמח אצל חרובים. והיו אוכלים מהחרובים, מזה היו ניזונים, ושותים מהמים. שום דבר אחר לא. לא היה ויטמין D ולא B, ובטח גם לא במבה. לא היה שום דבר. אז ישבו ואכלו מהזה. שאלו המפרשים, מה קורה? לא היה זה, אתם צוחקים, עליו השלום, הרב כדורי, בשלוש שנים האחרונות, שלא היה אוכל במבה. לא היה, כבר לא היה שיניים, לא יכול לזה. היה כל יום לוקח שקית במבה אוכל. הייתי אצלו כמה פעמים, זה היה האוכל שלו. אז הוא בשבת בקושי לוקח חתיכת כזית לחם, שם אותה במים לעשות לכבוד שבת, זה הכל. אז זה היה, מזה היה חי שנים. אז בקיצור, אני חוזר לעצם העניין, מה היה פה? באו מפרשים שאלו, רגע, נברא לו עץ חרובים, יש אוכלה? עשה לבן אדם, יש הרבה אנשים לא יודעים, זקנים, אנשים שלנו, הולכים לאיזה משתלה, תן לי עץ לימון. תן לעץ אפרסק, היום יש ננסים כאלה. כולם ננסים, גם הבנקים יהיו ננסים היום. לא איזה עץ ננסי, זה מוציא פירות. מביא אותו לבית שלו, מבסוט, בסלון, יש עץ, גודל, מביא פירות, הוא גם שר לעץ. מספר לו סיפורים, לפעמים יש לו מצב רוח כזה, ככה, מדבר עם העץ, יש לו עם מי לדבר. כתוב, וידבר על העצים ועל האבנים. אז במקום לדבר עם הפלאפון זה עושה קרינה, יש עץ. עכשיו יש בעיה, אורלה שלוש שנים ערלים לא היה חן. מהם אתה החל מספור אורלה? חן צריך תמיד לשים לב מתי שאדם שותל את העץ, באיזה תאריך העברי הוא שתל אותו. תדעו, שלוש שנים, אבל הלכה לא חייב שיהיה שלוש מלא. שנה הראשונה, אם שתלת אותו לפני ט"ו באב, שזה חודש וחצי לפני ראש השנה, שנחשב לך שנה. אבל יום אחד אחרי ט"ו באב, גמרנו, הלך עליך. אז אם עכשיו, למשל עכשיו באמצע השנה הוא שותל, עד ראש השנה זה אחד. אחר שמונה עוד שנתיים בלאות, ואז השנה שאחריה, זה כבר שנה רביעית, נטע רביעי. מה צריך לעשות כעת? הוא צריך כעת לאכול את הפירות, אוסף אותם את הפירות, כותף אותם, כמו פדיון מעשר שני יש. יש ברכה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שקדשה ומצוותה וציוונו על חילול נטע רביעי. ולא מדבר, עכשיו ברך, לוקח איזה מטבע של 10 אגורות, או קפ סוכר, הכי טוב, ככה קפ סוכר, שיש בזה שווה כמותה. ויגיד, זה תחת זה, זה תמורת זה. זאת אומרת, כל הקדושה שיש בפירות, תעבור לקף סוכר. הקף סוכר הזה, שופך אותה בתעלה של העירייה. כפרתנו חלש. וזהו, בזה נגמר הסיפור. אז כך קיימת מצוות נטע רביעי. ואז יכול לאכול את הפירות. אבל שלוש שנים ראשונות אסור לאכול פירות. לכן צריך זהירות. עכשיו, מה קורה אם הוא עקר את העץ או הביא אותו מהמשתלה ושם אותו בבית? צריך לצפור שלוש שנים מעכשיו. למה? כי אתה הבאת אותו עם פירות, עם אדמה. עכשיו, כשאתה, האדמה הזאת, הוא לא יחיה איתו. הוא יגיד לך במשתלה, זה חודש, מקסימום שלושה חודשים יכול להחזיק מעמד. אתה צריך להעביר אותו לגינה. או אתה צריך להעביר אותו לכלי יותר גדול. זה לא יכול להיות. אז כעת, מרגע שאתה התחלת מחדש, זה הוא נולד, אתה סופר לו לידה חדשה. יום הולדת עושה לו. או, אם באמת הוא לוקח אותו עם מספיק עפר, הוא יגיד לו, זה יכול עם האדמה הזאת להתקיים אפילו 10 שנים, אפילו 200 שנה. יותר מהממשלה פה, פה כל שנתיים מחליפים ממשלה, לא? אז הוא אומר, זה יותר מהכל, זה יכול להיות. אז אני צריך לקחת אותו, אבל איך לוקח אותו? אם אני שם אותו ברכב, והרכב למטה סגור, זה לא שווה, זה כאילו תרסתי אותו מהאדמה. תרסים אותו באיזה מסעית או באיזה רכב שיש שם חורים, שזה יונק מהאדמה. מהכביש זה יכול לנה. כל עוד ואתה הולך איתו מעל האדמה, והוא נקוב מלמטה, אין בעיה. הוא יונק מהקרקע. אבל ברגע שחסמת אותו, לא יכול לנה. לכן צריך לדעת לפני זה, לשאול רב שילווה אותו איך לעשות, שאני לא אצטרך לספור עורלה עוד פעם מחדש. אחרת אתה מפסיד 3 שנים, זה חבל. אחר כל ההלכות האלה היום צריכים לדעת אותם. פעם לא צריך לדעת אותם, רק החקלאי שיש לו פרדסים. היום כל אחד יש לו בתוך הבית פרדס, מיני פרדס, מיני בר, מיני בנק, מיני כספת, מיני הכל, רק שלא יגיע מיני רוז גם. קיצור הדברים, חזור לענייננו. אז אומר להם, יוסף הצדיק ידע הכל, רק ספר יצירה לא ידע. אז למדנו שכל דבר שנעשה דרך נס, לא חייב. אז רבי שמעון, העץ החרובים שלו, לא היה חייב בעורלה. למה? שזה נברא בנס. איזה עץ חייב בעורלה? עץ שאני לקחתי ושתלתי אותו וזרעתי אותו, לקחתי שתיל ונתתי. זה לא שתיל שנתתי, זה בשמיים עשו. דבר שבשמיים עשו, לא, אין עליו עורלה, אין עליו מעשרות. ולא שביעית, הרי באמצע מה עשה בשנת שמיטה, כולם שאלו, רגע אוי ווי, 13 שנים היה במערה, יכול להיות פעמיים שמיטה היה לו, מי יודע. אלא לא צריך, זה דרך נס נעשה. מה שדרך נס, לא חם, זה שום ניסו, שום הגבלה. כן, גם זה ברצירה, יוסף הצדיק היה רואה את האחים שלו, שפתאום יש להם איזה עגלה, מאיפה בא? טוב, נגיד, בא להם איזה מקום. וזה לא צריך שחיטה. בלי לשחוט, הורגים אותה, מוציאים חתיכת עבר, שמים בה אש, כי הם היו לומדים תורה כל הזמן, לא היה להם זמן. אוכלים את זה, אז הוא הולך לאבא שלו, אומר לו, תראה, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. הוא אומר, אבא, אני רואה את האחים, אוכלים עבר מן החי, זה אסור. ויעקב שותק, לא עונה לו. והוא אומר לו, זה ספר יצירה, אני מגיד לו ספר יצירה, אני אומר, אז תלמד אותי. צודק, לא עונה לו. הרי זה, וישלחה אומר, חברה, מה כותב הנתן בן עוזיאל? נזכר יעקב אבינו מהסיפור שבוע שעבר שהיה עם דינה. מה עשו שמעון ולוי? תארו לכם בני כמה היו, שמעון היה בר מצווה, ביום הבר מצווה שלו. ולוי, סליחה, לוי היה ביום הבר מצווה, כן, שמעון היה בר מצווה, סליחה, ולוי היה בגיל 12. ולמה? חשבון הוא מאוד פשוט. יעקב אבינו היה בבית לבן 20 שנה. 7 שנים הוא עבד שביל רחל, הביאו לו את לאה. 7 שנים לשבוע התחתן עם רחל. אבל אחרי 7 שנים התחתן עם לאה. אחרי 7 שנים התחתן עם לאה, יולידה לו בן, כבר היה 8 שנים שם, נכון? אז תוריד מה-20 שנה 8, כמה נשאר? 12. בדרך הוא היה עוד שנתיים, עד שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא התעכב שנתיים, אז ראובן היה בן 14. עם ראובן בן 14, שמעון בן 13, ולוי בן 12. זה מסתדר, הגילים שלהם הולך שנה אחרי שנה, כל שנה הייתה יולדת איזה אחד הבנים. אז עכשיו זה מסתדר. אז לכן איש, איפה למדנו שבר מצווה זה 13? לא כתוב בתורה, במשנה כתוב 13 למצוות, אבל מאיפה למדו את זה התנאים? מכאן. ויקחו שמעון ולוי איש חרבו, איש, פתאום קורא להם איש. הוא נהיה בגיל 13, קוראים לו איש. והתורה סומכת עליך שתעשה חשבון פשוט ותגלה שזה 13. אין פה, אין מה להתווכח פה. ואין כאן חילוקי דעות, כולם מסכימים עם זה. זה החשבון ככה יוצא. אז אם כן יוצא איפה? הם הרגו את כל עיר שכם. ואז אחרי זה באו הכנעני והפריזי ויעקב צועק לאב אישני ויושב הארץ ונשמתי אני וביתי. אז הוא יושב עם זה, הוא שולח את הבנים שם, הם רואים בשכם. עכשיו אין לו קשר איתם, ואין פלאפונים ולא טלגרמות ולא היה CNN ולא BBC, ואני יודע מה שיש היום, כל אלה לא היה סוכנויות הידיעות. אומר יעקב פתאום בוקר אחד קם, מתחיל לדאוג מה עם הבנים. אומר ליוסף, ככה אומר אתה מנוזל, הוא אומר ליוסף, תראה, האחים שלך הסתכסכו שם עם שכם ועשו מה שעשו, והם עכשיו יושבים בשכם, הם גם כבשו אותה, יושבו שם, נחלו, חלס, הקימו שם התנחלות. זו ההתנחלות הראשונה בעולם שהייתה, זה היה שם, התנחלות השכם, הבנים של יעקב אבינו. אומר לו, לך ואשלחך עליהם, תראה, הם חיים, הם הכל בסדר, הכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון והשיבני דבר. והשתחרו מעמק חברון. מה זה עמק חברון? איפה עמק חברון? ואומרת מהעצה עמוקה של אברהם שהיה בחברון. אברהם שקבור בחברון, שאמר לו הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הגיע הזמן שצריכים לרדת למצרים, אז איך עושים? והנה, עכשיו מה קורה פה, ריבונו של עולם? אז למה לא נרד למצרים ולא ימחר יוסף ולא תהיה כל המריבה הזאת וכל הצרות האלה? הרי עד היום אנחנו משלמים על זה. הגמרא בירושלמי במסכת סנהדרין אומרת שעד היום הגלות הזאת היא גם קשה וגם ארוכה. קשה למה? בגלל עוון העגל שעשו העגל, כתוב יום פקדי פקדתי עליהם חטאתם. והיא ארוכה למה? בגלל מכירת יוסף, למנכר יוסף, אלא הוא הדבר בגלל חטא אדם הראשון. חזור הלאה אחורה, תחילת ספר בראשית, כל ספר בראשית הוא כולו מקשה אחת. אדם הראשון חטא אחד מעץ הדעת, עשה מה שעשה, קלקל הבריאה, התקלקלה, צריכים לבוא, יש בנים טובים, יש בנים לא טובים, אבל כל אחד צריך להתפלל שהבנים הטובים יהיו אצלו והלא טובים שלחו אצל הגויים, לא אצלנו. אז נולד בא אברהם אבינו, הוליד שני בנים, הראשון היה ישמעאל, אחריו בא יצחק. לפניו מי היה אדם הראשון? הוליד את הראשון קין. הגמרא אומרת קין יצא רוצח. מאיפה יצא רוצח? מהזוהמה של הנחש. כתוב בפסוק, משורש נחש יצא צפע. אתה מכיר את הפסוק הזה? שורש נחש יצא צפע, מהנחש יצא קין צפע רוצח. איך קין רצח בכלל? איך בן אדם יכול לרצוח? בן אדם זה צלם אלוקים, אלא היה בו החלק של הנחש. אז רמה של הנחס יצא קין מקולקן, רוצח. ואחרי זה עד שבשט, ושוב פעם, אז הזוהמה עדיין נמצאת, יש אוטומציה. בא אברהם אבינו, יצא ממנו ישמעאל, ובקשת, שגם כן הוא היה רוצח, מה אומרת, היה צד אפילו בעלי חיים ביורה עליהם. ראתה שרה את בן המצרי, מצחק. מה זה מצחק? כי מתלהלי היורה זיקים, ואמר, לא משחק אני, יורה עם קשת, היה רובה קשת, אז יורה, זה עכשיו כסלב, אמרו מזל קשת, הם קוראים לזה קשת, קשת, צורת קשת. מה זה הכוכבים? הכוכבים עומדים כל חודש בצורה אחרת. בחודש תשרי אתה רואה את הכוכבים בצורת מוזניים, בחודש חשוון הם עומדים בצורת עקרב, חודש כסלב הם עומדים בצורת כסת. הכוכבים מתקבצים, הכוכבים בצורה. וזה המזנות, זה של הגויים, לא שלנו. עלינו לא משפיע כלום. אתה לא רואה כל, כל פעם אמורים לך כל מיני תחזיות, כל מיני קשקושים, לא שום דבר לא עוזר. והגויים אוכלים אותה, לא אנחנו, ברוך השם. הם ביניהם, שטן ביניהם, שלום על ישראל. אז הוא אומר לו, טוב, הוא עושה כסת, זה ישמעאל, היה רוצח. אחר כך, ויצחק. הוליד שניים. הראשון יצא עשיו, איש שדה. למה זה איש שדה? שלמה אומר הזוהר. זה מקה, כן, צייד, אבל מאיפה? מבית מדרשו של קין. כי קין היה איש שדה. אצל קין כתוב, ויהי ויותם בשדה, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. לכן איך התורה אומרת, הוא בשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. טרפה אמר רק בשדה, ואם אני שחטתי בבית וזה יצא טרפה, מה פירוש בשר בשדה טרפה? אני שוחט כעת עגל, שוחט עוף, בודק, רואה הריאות שלו לא בסדר, טרפה, אין מה לעשות, צריך לתת אותו לכלב או לגוי הזה שהוא כמוהו. אז מה העניין? אלא בשדה זה מצד קין, קין איש שדה, היה אותם בשדה הרוצח, בשדה שלו. אז אם יש עוף טרף, זה שריח לשטן, לא לקדושה. אנחנו אנשי קודש, איך התורה אומרת במשפטים, ואנשי קודש תהיון די. אנחנו ישראל נקיים קדושים, שייכים לקדוש ברוך הוא, צריכים לאכול רק מאכלים כשרים. אבל הגויים לא מזיק להם, יכולים לאכול הכל. בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם, טוב להם. עכשיו נמצא איפה יצא עשיו איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. עכשיו יעקב הוליד 12 בנים, הם טעו השבטים הצדיקים, הם היו צדיקים, אבל הם ראו את יוסף מוזר, חשבו שיוסף הוא חס ושלום יצא כמו עשיו וכמו ישמעאל. זה לא דווקא הוא, וכאור ההוא צעיר היה הבנים, אחריו יש את בנימין, מפני שהוא הבכור של רחל. ויעקב, כל המטרה שלו ללכת לבית לבן, זה היה לא להתחתן עם לאה, בכלל זה לא היה בתוכנית שלו, נכון? תוכנית שלו הייתה רחל. ויעקב, יעקב, ועבוד יעקב ורחל 7 שנים. ומי נולד מרחל? יוסף. לכן יוסף נקרא בכור, בכור שורו, הדר לו. אז אמרו, הנה הבכור הזה, והוא נגדנו כל הזמן, אנחנו לא ניתן לו לעשות מה שעשה ישמעאל לאחיו, ולא ניתן לו לעשות מה שעשה עשיו לאבא שלנו, אנחנו נטפל בו מעכשיו שהוא עוד קטן. זו הייתה הבעיה.
אם הוא היה נראה גם יפה תואר, גם אם ידעו שהוא לומד תורה אצל אבא, והם היו סך הכל אנשים מאוד חכמים, אז הוא לא היה נראה מפלצת, והוא לא היה מפלצת,
אבל אדם
קדוש, אז איך הם חשבים?
רגע, עשיו חשבת שהוא היה מפלצת? תאמין לי, אם עשיו נכנס עכשיו לפה, כולנו משתחווים לו, עם שטריימל וזקן ופאות וגאון גדול, יודע את כל התורה כולה, איש צייד איש שדה, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. יצחק אבינו טעה בו. אם יצחק שהוא הסבא שלהם טעה וחשב את עשיו לצדיק, הם לא יכולים לטעות ביוסף? מה הבעיה? אין שום בעיה, והקדוש ברוך הוא הסתיר את זה. הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה, כדי שימכרו את יוסף, וכדי שירדו למצרים, כדי לחפר על עוון העץ הדעת, מה יש במצרים דווקא? מצרים נקראת ערבת הארץ, ככה אומר אבי אברהם אזולאי, עליו השלום, היה מקובל גדול. הוא כותב שכל העולם זה כמו גוף אדם. העולם זה אדם, אדם גדול, והאדם זה עולם קטן. בתוך האדם אתה יכול לראות את כל כדור הארץ. אז יש, כמו שבאדם יש עור, זה הכדור הארץ, יש שיער, נכון? זה עצים ויערות, והשאר זה אוקיינוס, וכן אז זה הדרך. אז עכשיו יש ראש, זה השאר השמיים. אחר כך יש זרועות, יד ימין זה חברון, אם אתה עומד עם הפנים למזרח, כמו שאתם יושבים, הנה שם זה חברון, יד שמאל זה שכם, זה גבורה, אחר כך יש את הגוף, זה ארץ ישראל עצמה, שני רגליים, צפת וטבריה, ברית קודש, מירון, קברו של רבי שמעון בר יוחאי. עשה לך גוף שלם של אדם, יש שם את כל זה. לכן שכם זה יד שמאל, זה גבורה. שם כל הצרות היה לנו בשכם. פרשה שעברה, תימאו את דינה בשכם. פרשה שלנו, מוכרים את יוסף בשכם. אחרי זה תקרא בנביא, שלמה המלך נפטר לבית עולמו, ובאו אצל רחבעם, ירבעם בנבט בא אליו, איפה וקרע את הממלכה? בשכם. אז התפלגו עם ישראל לשני חלקים. 10 שבטים הלכו עם ירבעם, 2 שבטים, יהודה ובנימין, נשארו בירושלים עם רחבעם. אז הכל צרות היו בשכם. יוסף הצדיק קבור בשכם. והחזירו אותו לשם כדי לחפר. כבר אומרת, משכם גנבו הוא, משכם החזירו הוא. אז זה צד הגבורה. יוצא שזה עולם, זה ארץ שלמה. כנגד זה, ארץ מצרים, אומר הזוהר הקדוש, חוץ מקוותכם, נקרא ערבת הארץ. הצד האחורי של האדם. אחרי זה נקרא בית פעור שמה. אז זה מצרים, אין ארץ טמאה בעולם כמו מצרים. זה נורא והיום. אני פעם הייתי אצל הבבא סאלי, שלא יספרו לכם סיפורים. הייתי אצלו, אחרי שהיה הסכם השלום עם מצרים, ונתנו רשות לבוא לדמנהור, לקבר של הסבא שלו רבי יעקב, ובא אחד הנכדים שם להגיד לרב, הוא היה איש השלטונות, אמר לו, בוא נלך לקבר, אמר, אני לא יצא מפה. אמר לו, אבל זה סבא, לא היית אצלו בדמנהור, ניסע למצרים, אמר, ארץ טמאה, אני לא עולה לשם. הוא לא היה שם. לא רצה בשום פנים ללכת. הוא לא אומר, מה אומר, תחיית המתים, הוא יבוא לכאן. אנחנו לא נלך לשם. למה? לא להיות בארץ מצרים, שהיא נקראת בתורה ערבת הארץ. מקום הכי מתונף. והגמרא אומרת, 10 קבים זנות ירדו לעולם. 9 נטלה אפריקה, ואחד כל העולם כולו. ואיפה זה אפריקה? יבשת אפריקה, מאיפה מתחילה שאר כל ילד בגן? מצרים, זה ההתחלה, ג'יפטי. מתחיל משם, אפריקה. אז אם כן, זה ארץ טמאה, או לא, זה אי הכי גרועה. רבי אברהם אזולאי כותב, יש מדרגות של הטומאה במדינות בעולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הארץ הכי קדושה זו ארץ ישראל, ארץ הקודש. תמיד עיני השם אלוקיך בא. מראשית השנה ועד אחרית שנה, אחריה בקדושה, זה כל המדינות שברצף יבשתי עם הארץ שלנו, כמו סוריה, לבנון, ירדן. ירדן קצת יספק, כיוון שיש שם את המים של הירדן מפסיקים. אבל כל הארצות שהן מחוברות אלינו ביבשה, יש להן קדושה שהן יונקות מארץ ישראל. אחריהן במדרגה שלישית, זה הארצות שמעבר לים. אלה עדיין יש בהם קצת קדושה. אבל הארץ הכי טמאה ומטונפת זו מצרים. וכותב הרמק, רבנו משה קורדבירו, שמי שבא מחוץ לארץ לארץ ישראל, עליו ללכת למיק ולטבול. ביום שהוא נכנס לארץ ישראל. הוא אומר, וזה הטעם שארץ ישראל מוקפת 7 ימים, והוא מונה אותם. שסחה את ים סוף בדרום. ואת ים המלח שיבשו אותו שמעון פרס והחברים שלו, שם יבשו את ים המלח. אחר כך יש לך את ים הכנרת, ים החולה, גמרת דורשת את זה, ים החולה. ואחר כך הוא מונה אחד אחד, ויש את הירדן ויש את הים התיכון. ועוד הוא מונה 7 ימים יש סביב ארץ ישראל. למה ארץ ישראל מוקפת מים? להראות שמי שבא מחוץ לארץ, ארץ ישראל, עליו להתבול. ואחרי זה יכול לספוג את הקדושה של ארץ ישראל. פה תבינו מה זה קדושת ארץ ישראל. אז עכשיו יוצא, לכן נמכר יוסף. הם חשדו שיוסף חס ושלום הוא לא בסדר. לא, והקדוש ברוך הוא יעלים את זה מהם. ולא עוד אלא, כבר אומרת איך, הם עשו חרם. בשעה שהם ראו אותו, הם רצו למכור אותו, בטרם נקרב עליהם, התנכלו אותו להמיתו. ולא סתם התנכלו אותו להמיתו, הם לא סתם איזה אנשים שפעלה להם פתאום הסעיף לראש והחליטו להרוג את יוסף. עושים בית דין. הם היו ראשי סנהדראות כולם. ביהודה ראש סנהדרין. וראובן היה איתם, רק ראובן, מאז שבלבל את יצועי אביו, הודח ממשרתו. אז אחריו שמעון אמרו לו, זה עצבני, הוא כל דבר מתקיף, אחרי שהרג את שכם גם 24 אלף איש ביום אחד, מי עושה דבר? מי יכול לעשות דבר כזה? ילד בן 13, דאחי בן 12, ביום אחד שוחטים 24 אלף איש. בלי שאלות, בלי כלום, עשו שם בית מטבחיים אחד גדול. הרגו את כולם, עד שיעקב אבינו צועק עליהם, מה אתם עושים? אז אמרו את שמעון נסים, בלוי הוא כבר יש לו כהונה, לקחו את יהודה, הוא הבן הרביעי, מינו אותו מלך, גור אריה יהודה. אז עשו את יהודה מלך. עכשיו הם החליטו שצריך להרוג את יוסף. אחרי זה בא ראובן, והוא אומר, מה בצע? כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. מה זה בצע? איזה כסף יש לנו, איזה הנאה יש לנו מזה. לא נרוויח מזה כלום. אבל הוא רמז להם בצע, בוקר, צהריים, ערב, ראשי תיבות בצע. אבל איך נתפלל שלוש תפילות לפני הקדוש ברוך הוא? שלוש פעמים ביום אנחנו צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהתפלל לפניו, והרגנו את האח שלנו וכיסינו את דמו, איזה בושה. השמעו בקולו. והגמרא אומרת שראובן היה בוכה כל הימים שלו, כל חייו. אמר, חבל שלא אמרתי, בואו נחזיר אותו לאבא, היו שומעים לו. הוא הציע, אולי נע שהם כך יסכימו, הוא הציע הצעה, חצי הצעה. הוא אמר, בואו לא נהרוג אותו, נזרוק אותו לבור. והמטרה שלו הייתה לחזור ולהציל את יוסף מהבור. אבל הם שמעו, ואם היה יודע ראובן שכך, היה נושאו על כתפיו ורץ אצל אביו. חי ראובן. אומרת הגמרא, מכאן אדם ילמד, שימש בא לך מצווה, תרוץ ותעשה אותה. תראה, ראובן עשה מצווה אחת, וכתבה התורה אותו בפירוש, שהוא הציל אותו, למען, והתורה אומרת, למען הציל אותו מידם לסיבו אל אביו. הוא הלך אחר כך לשמור על אבא, לבקר אצל אבא. כמה נשארו? 9. למה? בנימין היה קטן, היה בבית כבר. יוסף נמכר. וראובן הלך הביתה, נשארו 9 בנים. אין להם מניין? לקחו את השכינה וצרפו אותם איתם. שכינה השלימה לעשרה, והקדוש ברוך הוא הסכים איתם למכור את יוסף. תאר לך מה זה. טוב, מה? בגלל זה יש לנו 10 הרוגי מלכות. הצדיקים, 10 הרוגי מלכות שנהרגו, צריך לכפר עליהם. אז למה 10 לא היו רק 9? אז הוא שואל את השאלה הזאת. ואומר העשירי יהיה קודש לרבי עקיבא, הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, רבי עקיבא יהיה כפרה עליי. 9 על 9 אחים, ורבי עקיבא היה על הקדוש ברוך הוא כביכול. שנאמר, כמו שהגמרא אומרת, מאיפה למדנו 10 הרוגי מלכות? שנאמר, שמים אדם נולד לו עגלים בתוך העדר, צריך להוציא מעשר בהמה. איך כתוב? וכנס אותם לאדיר, וכל אשר יעבור תחת השבט, קח מקל, נוסעיר פתח רק לאחד, יוצא אחד, אומר זה אחד, השני 2, 3, 4, סוף 10, זה 10 קודש, זה נקרא מעשר בהמה. אז 10 כל אשר יעבור תחת השבט, במקום השבטים אלה 10 צדיקים שנהרגו תחת השבט. 10 זה רבי עקיבא, הוא האחרון שנהרג. יהיה קודש לשם, זה כנגד הקדוש ברוך הוא. זו העצה של השם יתברך. והעצה הייתה כדי לכפר, עוון עצה דעת. אז זה הפרשה שלנו כולה מדברת על זה. עכשיו בוא נחזור להפטרה. אז עכשיו אם ככה יבוא אדם ויגיד, אז מה השמים השבטים שהם מכרו? הם השם, כן, יש להם אחריות. הפירוש הזה סיבה מעת השם, אבל הם מעצמם בבחירה חופשית שלהם, בלי התערבות של שום דבר, אף אחד לא כפה עליהם. הם מעצמם החליטו שהם רוצים למכור את יוסף. אז בא נביא ואומר, כה אמר השם, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. מכאן אמר רבנו הארי, וזה דברי הזוהר, שאם אדם בא בגלגול שלוש פעמים, אם תיקן, בסדר. אם שלוש פעמים בא בגלגול ולא תיקן, אז מאבדים אותו מהעולם. ועל ארבעה לא אשיבנו. אז אומר, איך זה יכול להיות? הלא יש כמה צדיקים שבאו 20 פעם, 30 פעם בגלגול, 40 פעם בגלגול. ספר שער הגלגולים של רבנו הארי, כתוב שם הרבה. אומר לו, זה שהוא תיקן כל פעם קצת, אז זה כמו תשלומים, פורס לו את החובות על פני כמה גלגולים. אבל אם לא תיקן בכלל, אחרי שלושה פעמים, חלס, הולך. לא, שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. אחרי זה צריך שיתקן. כמו בגמרא מובא, נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה צדיק גדול, והוא רבו של רבי עקיבא, הרב של רבי עקיבא, נחום איש גמזו. יום אחד באו התלמידים אצלו הביתה, באו אליו וראו אותו גידם בשתי ידיו, קיטע בשתי רגליו, סומא בשתי עיניו, וכל גופו מלא שחין, מצורע, צרעת על כל הגוף, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים, והמיטה שלו תקועה בתוך ארבעה דליים של מים כדי שלא יעלו נמלים על גופו, והוא שומע הכל והראש עובד מדהים, יודע את כל התורה בעל פה. נכנסו אליו חכמים, שואלים אותו שאלות, טוב, רואים שהבית רעוע, מהנדס העיר הגיע, אמר, מבנה מסוכן. אז באו להוציא אותו, אמר להם, לא, תוציאו קודם את הכלים מהבית, כל החפצים תפנו, בסוף תוציאו אותי. למה? אמר להם, כל עוד ואני בבית, הבית לא נופל, תוציא אותי מהבית. אז לא חבל, יש שם שעון, יש שם מזנון, שם ספרייה, שם עוד איזה חפצים, אסור, ריבוד במון. הוציא אותו הכל, הוציא אותו מהבית, נפל הבית. שאלו אותו, מה קרה, למה אתה ככה, אתה גדול, גדול ישראל? אמר להם, יום אחד חזרתי מבית חמי, וחמי הביא לי מסע שלוש חמורים לובים. אתה יודע, חמור לובי, הכל הערים, זה מסעות מספר אחד, נאמבר וואן, בהובלות, זה היה ידוע. הרי ישראל שיצאו ממצרים, איפה לקחו חמורים? למה לא לקחו מצרים? כי כל החמורים המצרים מתו, היה דבר, היה שחין, היה גם ברד, הרג את הכל. אז מאיפה לקחו חמורים? הביאו מלוב. מאז הלוב עם עצבנים על המצרים, למה לא החזירו להם את החמורים? אז הביאו איתם חמור לובי, הגמרא אומרת, נושא מסעות פי שלוש מחמור אחר, כחזק. אז הם לקחו אותם, הוא לקח שלוש חמורים, חמור אחד מלא מיני מאכלים, כל סוגי המאכלים בעולם שאתה רוצה יש על החמור הזה. חמור השני, כל סוגי המשקאות, היינות, משקאות מתוקים, קרים, חמים, כל הסוגים. חמור שלישי, כל מיני בגדים ומתנות. והוא הולך בדרך, פתאום בא עני, אומר לו, אני רעב, לא אכלתי שלושה ימים, הולך למות, תן לי לאכול. מחכה רגע, אני אתיר מהחמור, אני כבר. תחיל להתיר, עד שמתיר, נפל העני ומת. אמר לבחה ואמר, ידיו שלא חסו עליו, יגדמו. רגליו שלא רצו להציל אותו, יקטעו. עיניו שלא חסו עליו, יסתמאו. ולא נחה דעתו, שאמר שכל גופו יהיה מלא שחין. שואל הרמה מפנו, למה כך קרה לו לרבי נחום איש גמזו עליו השלום? אתם יודעים, הוא קבור בצפת, בתוך העיר צפת למעלה, שם לא רחוק משם, תלכו לפי הריח של הקפה, ושם בית חרושת של השעבר, זה היה עירית, היום קוראים לזה, זה השוקולד החדש הזה, קוראים לו שוקולד ברד הגליל, זה חדש ישן כבר. אז זה שמה, ליד זה יש רחוב נחום איש גמזו, באמצע הרחוב יש שמה הקבר שלו. שמה רבנו הארי כותב שהמקום הזה יש בו קדושה נפלאה מזמן קדמון, כל האזור הזה. כל המקום הזה, שם הקבור נחם יש גם זור עליו השלום. אז הוא שאלו למה כך קרה לו, אומר הרמה, מבנו גלגולו של לוט, הוא תיקן את לוט אחיין של אברהם אבינו, ולוט הלך ישב בסדום. לכן מה היה אצל לוט? כל עוד הוא אומר לו המלאך לבלתי אופקי את העיר, מהר ימלט שמה כל עוד ואתה בעיר בצוער, הרי לוט ביקש רק את העיר צוער יצילו, היו חמש ערים שנגזר עליהם להחרב, סדום ועמורה אדמה צבועים בצוער. אז לוט ביקש ימלטה שמה הנכס צוער, נתנו לו את צוער, אז רק ארבעה נהרצו. אז הציל את לוט מתוך ההפיכה. אז זה לוט, גם נחומש גם זו, ניצל, כל עוד הוא היה בבית, הבית לא נפל. ולמה קרה לו כך? כי בגלגול שעבר הוא חטא שהוא היה בעיר סדום, ולא שינה את החוקים שלהם. הם אמרו, שום עני אסור להיכנס לעיר. קצצו את כל האילנות שאפילו ציפורים לא יבואו לשם. חיו אכזרים, אנשי סדום, רעים, חטאים, לשם מאוד. אז הוא נגזר עליו שיתקן את זה. לכן בא בגלגול, חיפר על זה. אז היה שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. כל אחד יש לו איזה סיבה. אהרון הכהן, למה אהרון הכהן מתו לו שני בניו נדב ואביהו? אומר רבנו האריש, הוא היה גלגולו של הרן. תראה, שם היה כתוב הרן, הרש נון. בגלגול הבא הוסיפו לו א', נהיה אהרון. והרן הוא היה עם אברהם אבינו, כן ולא, לא וכן. שאלו את אברהם אבינו, יש אלוהים, אתה מאמין בנמרוד, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? מה אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אברהם אמר. שאלו את הרן, אמר, אני לא יודע, אם אברהם ינצל, אז אני האלוהים של אברהם ואלוהים שלי, ואם לא, אז חס ושלום. אמר לו, בשביל מה אתה עושה איתי תנאים? אז הוא הלך לעולמו. בא כעת באהרון, שהוא קידש בשמיים ברבים. כל דבר יש לו סיבה, לא רואה דבר סתם בחינם בעולם. כל דבר שאתם רואים, יש טעם למה קרה לו כך. אז זה על פי הגלגול. זה אומר, אחרי אדם בא מתגלגל שלוש פעמים, תיקן, תיקן, לא תיקן, ועל ארבעה לא אשיבנו. והגמרא האמת שואלת, אם אמר שלושה, למה חוזר אומר ארבעה? אז תחליט, הפסוק, או שלושה או ארבעה, זה מבלבל, על שלושה פשעי ישראל. הגמרא מתרצת, יש רבים ויש יחיד, שימו לב. אדם יחיד, אבון ראשון עשה, הקדוש ברוך הוא שולח לו איזה מסר, מפסיד פה כסף, או חלילה נפצע, קורא לו איזה תאונה, לא יבוא ולא יהיה. פעם שנייה, עוד פעם מסר. פעם שלישית, גמר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עשה תפסתי אותך. אבל ציבור שעושים אבון, שלוש פעמים מטרה, רק ברביעית מעניש. חן אמר, השלושה פשעי ישראל, כאן ביחיד, ועל ארבעה לא אשיבנו, זה ברבים. ומה אומר להם על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים? אומר על מכרם בכסף צדיק, זה יוסף הצדיק שהוא העמיד את העולם. למה? כבר אומרת שבשעה שבא יוסף לחתו, חס ושלום, כבר לא היה לו כוח. אשת אדוניו הייתה מדברת איתו יום יום, והיא כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמעה אליה. זכר אצלה להיות אמא. מה זה להיות אמא לעולם הבא? אם חס ושלום חוטא עם גויה, מלווה אותו שמה גם, קשורה איתו ככלב. ויקרא היום הזה ולבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. אז יש כמה ביאורים. ביאור פשט שזה היה יום של מצעד צבאי, וכולם הלכו לראות את המצעד. והיא המרשעת אמרה, אני חולה, ומאז יצא זה שעושים סיק. הייתה, מוציאים זה, היא המציאה את הגימל הראשון בעולם. אמרה, אני חולה ונשארה בבית, וכל המטרה שלה כדי לתפוס את יוסף. יש עוד ביאור, הזוהר אומר, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, אומר שאדם לפעמים האיברים שלו לא נשמעים אליו. עכשיו לפעמים בן אדם בא לעשות איזו עבירה, פתאום היד לא זזה. בא לגנוב, הנה, כסף מולו. הוא לא יכול, היד שלו פתאום לא זזה. או לפעמים לא לכם בא ביום שבת, פתאום לבד בלי לחשוב, היד שלו על המתג, עשתה, חיפתה את האור, הדליקה את האור. הוא עשה לפני זה איזה עבירה ביד, ולכן היד שלו לא הצילה אותו. זה לא סתם, אין סתם. האיברים של האדם, כל עבר מורה על איזה משהו. אז ואין איש ואנשי הבית, זה האיברים של האדם, זה אנשי הבית, שם בבית. אותו יום בא יוסף הצדיק, פתאום הוא רוצה להיזהר ממנה, פתאום הוא רואה שלא, האיברים שלו לא נשמעים, העיניים רוצים, הפה רוצה, האוזניים רוצים, הידיים רוצים, הרגליים רוצים, ואין איש ואנשי הבית שם בבית מכל האיברים שיש לו. וואי, אם תתפסו בבגדו למור, בגדו, אומרת הגמרא, מה זה בגדו? שאם אדם לובש בגדים יותר מדי נעים, זה בעוכריו. יוסף הצדיק, מי אני שאני אדבר, אבל זה כך כתוב, הוא היה מספסל בשערו, אוהב להתלבש יפה. כי כך כתוב אצל יוסף, נכון? שישראל כבן זקונים מולו, ועשה לו כתובת פסים, אז היא, למה היא התחילה איתו? אמר לו הקדוש ברוך הוא יוסף, אבא שלך היא לובש צק, אבא שלך בוכה ומתאבן עליך, ואתה מסלסל בשערות שלך, או חייך שאני מגרה בך את הדוב. מיד התחילה איתו אשת אדונם, בגלל זה ישב בכלא אחר כך. לכן האדם צריך להיזהר יצר הרע, זה מסוכן מאוד. סיפר לי מור אבי עליו השלום, שהוא היה צעיר לימים, נפטר הסבא שלי, הסבא שלי נפטר בן 58, ואבי היה עליו השלום הבכור, היו לו עוד שלושה אחים, עליהם השלום, אחד שמו משה, אחריו היה יחזקאל ואחר כך ססון, והבת הייתה עוד אחות אחת, גורג'יה, היא הבת מספר 2 הייתה שם בבית, הם 4 בנים ובת, וסבתי הייתה צעירה בת 30 וכמה הייתה אלמנה מסכנה, היא הייתה צעירה מאוד, אז הוא היה מוכרח לצאת לעבוד לפרנס את הבית. אחרי לעבוד, עבד שם אצל יהודי יקר מאוד, יהודי היה שר האוצר, 2/3 מהאדמות בעיראק היו שלו, מנחם דניאל, אביר גדול. והוא נעשה מזכיר הראשי שלו, קראו לזה בערבית, קאטב באשה, מזכיר ראשי, כמו חכם באשי, זה רב ראשי, קאטב באשה. הוא היה המזכיר שלו, שולח אותו לכל מיני שליחויות, כל מיני מקומות, כמה פעמים המלך פייסל צריך להיפגש עם המושל, עם ראש העיר, עם כל פעם איזה שליחויות ואיזה מקומות. אז הוא היה, צריך לשים עניבה, והיה לובש פס, זה כובע של הזה, כמו של המסרים האלה, ככה קצת עקום מצידה, מכיר את זה, פס, וכאן עניבה, והיה צריך לצאת. הוא, עליו השלום, עכשיו בשולחן ערוך מובא שגבר לא יסתכל בראי, זה כלי אישה, לא יהיה כלי גבר על אישה, זה כלי אישה. רק פוסקים כתבו שזה בזמנם, היו הנשים כל הזמן עומדות ביד הראי, מה יש לה לעשות? טוב שזה מה שהיא עושה. כל מה שתעסק עם בעלה, תעשה לו איזה בעיות, זה בריא, מדברת עם עצמה, מספרת סיפורים, מסדרת מניקור וניקור. שדרת את האור, את הגבות, את הריסים, טוב. אז איש לא ילבש, אבל אמרו היום, למה מותר? למה שזה לא כבוד, בפרט לפעמים אכל, אז אולי על הזקן שלו יש איזה משהו, אולי הבגד שלו מלוכלך, מותר להציץ בריאים מדי פעם. וגם זה לא חובה, אפשר לוותר על זה. אז הוא עליו השלום, יום אחד היה, יצא מהמשרד, צריך ללכת פגישה עם המלך. אז ירד מהמדרגות, בא לרכב, בא להיכנס לרכב, אז הסתכל, לא מראי, הסתכל על החלום של הרכב. אז ראה את הדמות שלו, סידר את העניבה. מי היה שם? דוד שלו? ככה זה מתחיל, ומי יודע איפה זה נגמר אחר כך. יענו, אתה מתחיל להתחתך. אמר לי אבא שלי, מאותו יום לא הסתכלתי בדמות שלי, ואני לא יודע איך אני נראה. תראו לכם, זה הוא סיפר לי שהיה בן 70, והסיפור זה מגיל 25. אז תבינו מה זה, דוד שלו אומר לו, הוא נזכר מהמעשה של יוסף. יותר לא גמרנו. לא מסתכל בשום פנים ואופן. אז הצדיקים, יש להם כוחות, אלה מלאכים, זה לא מדרגות שלנו, זה מדרגות עצומות. אחרי יוסף הצדיק, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מסתכל? אני חייך שגרה בך את הדוב. אז זה ויבוא הביתה ואין אישה מאנשי הבית, אז היא באה ותופסת אותו ואומרת לו, ולמה כל זה? אומר הזוהר הקדוש יוסף הצדיק, הוא גלגולו של האדם הראשון, והיא הייתה חווה, נסע להחתי אותו עכשיו, וזהו בבגדו בגלל הבגדים, והבגד נקרא בגידה, בוגד באדם. וכך כותב רבי נחמן אשיץ, תראה את האותיות בגד, הן אותיות עוקבות, ב' ג' ד' אחד אחרי השני, וזה מראה בגידה. למה? הוא מעשה לבוא פה מישהו, ילבס בגדים של רמטכ"ל, נצדיע לו, זה הרמטכ"ל, אבל אחד לא, זה סתם, זה אחד ביצן, סתם באמצעי, או יבוא איזה אחד בבא גדול, ישים לו איזה זקן ואיזה הפטרה על הראש, וחלוק לבן, ויש לי כמה ספרי קבלה ביד, כולם ירוצו אליו ומקבל ממנו ברכה, לא? אומר, זה בגד, זה בוגד, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לכן זהו בגדול אמור. ואז מה עשה? ויקיר אותה, כי עזה בגדו בידה, ואין עשה חוצה. מה זה בגדו? אז כל החטאים באים מצד הבגדים של האדם. לכן הזוהר הקדוש כותב, שאנחנו שבאנו לעולם הזה, כל אחד מאיתנו, נתן לו הקדוש ברוך הוא בגד רוחני, כמו שיש בגד גשמי, יש בגד רוחני של הנשמה, שאנחנו צריכים לתקן אותו. אבל מה? יש לנו שני בגדים, בגד אחד מצד הקדושה, ובגד אחד שהוא לא קדוש. אדם צריך להיות פיקח, לפסות את הבגד של יצר הרע. יוסף הצדיק, עד אותו מקרה, עדיין היה לו יצר הרע. באותו מקרה, פסט את יצר הרע ושם אותו אצלה. והיא כראותה, היא לא סתם ראתה, היא ראתה ברוח הקודש. ראתה בהצטגנינות שלה, אבל מה קרה לה שהיא כל כך תפסה דווקא אותו? היא ראתה שהיא עתידה להביא ממנו שני שבטים, מנשה ואפרים, אבל זה לא ממנה, זה מהבת שלה, מהסנת. אבל היא טעתה, היא לא יודעת מה בדיוק היא רואה, ולא מבינה מה היא רואה, לא פרשה את זה נכון. אז הוא פסט את היצר הרע שלו, ושם אצלה. ככה היה אצל משה רבנו, יצר הרע שלו נתן לבתיה. כן, בתיה שהצילה אותו, היא לקחה את היצר הרע שלו. אחרי בזוהר הקדוש פרשת שלח לך אומר, שכל לילה בחצות, משה רבנו יוצא מגן עדן, ונכנס לגן עדן של הנשים, שם בגן עדן, יש שאלה, שם רבי שמעון, ושלח לך דף קוף סמך זין, זו סוגיה מאוד מעניינת יש שם. שם שרבי שמעון פעם באו שתי נשמות מעולם האמת, לדבר איתו בבית המדרש. שתי נשמות, הוא היה מדבר איתם, שואל אותם והם עונים לו. שאל אותם, תגידו לי, מה קורה עם הנשים בגן עדן, האם יש להם גן עדן או לא? למה? כי נשים פטורות בלימוד תורה, אז מי שיש לו תורה יש לו גן עדן. והפסוק אומר, אשת חיל מי ימצא בגן עדן ורחוק מפנינים מכרה. מה זה פנינים? התורה שנאמר, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. אז הפסוק השני משיב את התשובה, בתח בה לבעלה בשלה לא יחסר. בגלל שבעלה הולך לבית המדרש ולומד שם תורה, יש לה שותפות מלאה איתו, בשלל לא יחסר. גמלה זו טוב ולא רע, כל ימי חייה וכו'. מה זה טוב ולא רע? אם טוב בטח לא רע. מה זה, יש טוב שהוא רע? אומרת הגמרא, כן. מה? יום אחד, היה איזה איש אחד בתקופת התלמוד, שהייתה לו איש שרעה, האמת לא רק איש אחד, בתלמוד זה היה כמה מקרים כאלה, השם ישמור. אתה עושה לו צרות, מוות בחיים הייתה לו. כל יום הייתה מצערת אותו, מקדלת אותו, קורעת לו את הבגדים, או שורפת לו את האוכל, כל מה שהוא בא לעשות עשה לו הפוך. זה המסכן הזה, היה שותק, סובל איזה מדומיה, אבל לבית המדרש, יום אחד, היו לומדים, תום הרב אמר, תדע, יש שלושה שלא רואים פני גיהנם, אחד מהם מי שאשתו מושלת עליו. יענו, קלינטון יש לו סיכוי. יש לו סיכוי עכשיו לקלינטון. כן, חסידי אומות העולם, יש להם חלק העולם הבא. אם הוא חסיד אומות העולם, לא יודע כמה הוא חסיד, תדע. צריך לשאול את לוינסקי. אז מי שאשתו מושלת עליו, לא רואה גינה. הוא שמע את זה, אמר יופי. עכשיו מי היה בעזרת נשים? אשתו גם הייתה שמה. חזר הביתה, ראתה אותו מחייך. אתה מחייך היום? אתה חושב שבגללי אתה לא תלך לגיהנם? מהיום אני אחפש לך את החולצות, אעמלם לך בשביל שאינה לך תיכנס לגיהנם לשאול תחתית. מאותו יום הייתה יודעת, כל האוכל שהוא אוהב עושה לו. כל הזה מגייסת לו, מחפשת לו, משרתת לו, בא לבוש הנעליים, היא מכניסה לו את הנעליים, קושרת לו אותם. טפלת בו, והוא הולך, חסר לו ליף הסבון, בוא עיוני! חמודי, היא חופפת לו את הראש, היא זה מביאה לו מגבות הכי יפות, הכי יקרות. מה קרה לזאת? אני לא רוצה שאתה תנצל מגינם, אני אעשה לך את כל השירות. בא לרב, אמר, מה אני עושה עד עכשיו? עד עכשיו הייתי בטוח, היה לי גיהנם, מהיום נהיה הפוך. אמר לו שלמה המלך, כבר ידע את זה, כתב את זה בספר משלי, גמלת הוא טוב ולא רע, עשתה לו טוב ולא התכוונה למטרות רעות. כל ימי חייה, אבל אתה אל תדאג, אתה לא תלך לגיהנם, היא כבר מספיק חיפרה לך במה שעבר, זה מספיק. זאת אומרת, אותו ולא רק הולך היה. אגב, רבי אברהם אזולאי, זה גם קצת מנחם אותנו כעת בגדות הזאת. הוא אומר, רגע, יש לי שאלה. מחר בבוקר יבוא המשיח. המתים יחיו. והכל יהיה בסדר. גיהנם ייפסק. המוות ייפסק. אם בא המשיח, כתוב, אנחנו לא אומרים אחד גדיה, ואתה הקדוש ברוך הוא, ושחט מלאך המוות. כתוב הפסוק, ובלע המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר. אומר, אז אני רוצה לדעת, עכשיו אם אין גיהנם, מה אנחנו עושים? אנחנו יש לנו עוונות. יש מישהו שיכול להגיד לי אין עוונות? מי אין לו עוונות? איפה גיהנם? הוא שמע מה הוא עונה. הוא אומר, הצרות שאנחנו סובלים כעת לפני שיבוא המשיח, זה כמו גיהנם. אז זה במקום גיהנם. כל מה שאנחנו עוברים היום, שאדם למשל לפעמים הפסיד את הכסף שלו בבנק, והוא אני יודע מה, תגיד כפרה. או יש לו איזה צרות, בעיות, בדיקות ככה, רופא הזה הפחיד אותו, מס הכנסה שולח לו מכתבים, והוא תביעות, זה כל זה במקום גיהנם. יבוא המשיח, אין לנו גיהנם, חלס, די. אז לעתיד לבוא נגיד, היה כדאי לסבול. שלא נראה את נגינה. אז זה כעת מרגיע אותנו, תן לנו להבין שהכל אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז אומר, זה הסוד, עכשיו אם כן יוצא איפה? שלכן הוא... איך? זה נשמות. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי את הנשמה הזאת, אומר לה, מה עם אנשים בגן עדן? אמר לו, זה אני לא יודע. הנשמה עונה לו, אני צריכה לעלות למעלה לשאול. עלתה למעלה, רבי שמעון מחכה, ולא באה. אחרי איזה שעה, שעתיים ירדה. עלה מה קרה? אמרה לו, אל תשאל מה היה שם, קראו לנו כולנו לאספה כללית, ובאנו לראות, היה משפט. מה המשפט? סיפרה לו. אמרה לו, אחד החברים שהיה איתך, אתה מכיר אותו, אני לא אגיד את שמו, ככה היא אומרת לו הנשמה, כדי לא לבייש אותו, שהוא היה חבר שלך, עשו לו משפט, וכולנו היינו צריכים לבוא למשפט, לראות, להיות נוכחים שם. מה היה לו? שהוא היה בחור צעיר, הוא תמיד חכם גדול היה, נפטר. פתחו את הפנקסים שלו, מצאו שכשהוא היה צעיר, ילד, היושבים בכיתה, תלמידים, נושבים ליד הרב, והרב לימד איזה משהו, ושאל את התלמידים, נו, מי יודע מה, מי זה, אני הסברתי פעם, פעמיים, שלוש, הבנתם? אמרו לו, כן. אז קרא לאחד התלמידים, אמר, תחזור, תגיד, והוא לא ידע. עכשיו הוא זה שדנו אותו, באו החברים ללחוש לו מאחורי הגב שלא יתבייש, הוא אמר תשתקו, אל תגנו לו, תנו לו שיום אחד ילמד לקח, שיקשיב בשיעור. בגלל שהוא אמר תשתקו והתבייש, לזרוע עליו 40 יום הרחקה מגן עדן. ואחרי 40 יום, שעה וחצי ייכנס לגיהנם. אז הוא בא ומספר את זה לרבי שמעון. אמר, טוב, ומה עם השאלה שלי? אמר, לא, הלכו והראו לי, יש 7 מדורים בגן עדן, 7 יכלות. ואמר לו, כל אחד מי יושבת, אחד אחד יושבת יוכבת, אחד אחד מרים, אחד אחד זה שרה אמנו, אחד אחד לאה, אחד אחד רחל, אחד אחד רבקה, ויש עוד אחד שביעי, בתיה בת פרעה ממונה עליה. וכל לילה בחצות משה רבנו מגיע לשם לבקר ויושב ומספר לבתיה את כל הסודות שגילה לו הקדוש ברוך הוא אותו היום. ולמה היא זוכה לזה? כיוון שהיא הצילה את משה מהיאור, הוציאה אותו, אז היא נקראת כאילו היא ילדה אותו. כל לילה בחצות. אז מה הקשר? בתיה היא הייתה יצר הרע של משה. חלק הרע, הבגד שלו, זה בגדו. ולכן תראה משה רבנו שמתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, מה הוא אומר? אני אלך ואמרו לי מה שמו, לא יאמינו לי. אמר לו, השם נא ידך אל חקך, וישב ידו, והנה ידו מצורעת קשה לגבוה. איפה הוא נהיה צרעת למשה? צרעת זה דבר תמה, משה זה קדוש. אלא אז שזה רגע בו בתיה ובפרעה, היא הייתה מצורעת. והלכה להתרחץ אותו היום, נטהרה מהצרעת. שנגעה בו, העבירה לו משהו מהצרעת. כי יש לה שייכות איתו. ככה אומר הזוהר, כמה שהיא אותה נשמה שלו, לכן היא באה והצילה אותו. לכן תדעו, אם אדם הציל מישהו, מוכרח שיש קשר בין הנשמות. אחרת מה אכפת לו ממנו? מי הביא אותו בדיוק שמה? שינצל. והכל זה מעת השם, אין דבר בחינם. כל דבר הקדוש ברוך הוא עושה, משגיח, איך אמר רבי שמעון בר יוחאי? שהוא יצא מהמערה, ראה ציידים בהם לצאו ציפורים. אז הוא יצא מהמערה, הוא לא כמו שהוא נכנס, הוא יצא כבר היה מדרגת מלאך, שומע דברים שאנחנו לא שומעים. ראה צייד אחד בא לתפוס ציפור, שמע קול צועק דימוס. דימוס ביוונית זה הצלה. והציפור ברחה, לא ניצודה. ואם הוא עבד לצוד אותה, המילה מצודה. כמו שאמר פה, נקרא את זה בהפטרה, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש עמלה, היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד. אמר רבי שמעון, נו, אפילו הציפור הזאת לא ניצודת, אלא אם נגזר עליה מלמעלה, בן אדם לא כל שכן. הנה, אתמול תראו איזה נס, היה שלוש חיילות, עלו לאוטובוס הזה של הדמים, היו נהרגות שם, בשנייה, אחרי ששילמו, בא אחד אמר להם, יש טיסה, יקחו אתכם בטיסה, ירדו מהאוטובוס, אחרי שכבר ענו עליו. זה מאיפה? זה מהשמיים. מי שנגזר עליו למות, נכנס. מי שלא נגזר עליו למות, יצא, ניצא. זה אומר פה הנביא, בא פה הנביא להגיד, אלא מה? האדם, אז תגיד, אם ככה אני אעשה מה שאני אעשה, אני אלך על הגג ואני אקפוץ. ואם לא נגזר, לא, זה אסור לך לעשות. ויש מצבים שאדם נמצא על עברי פי פחת, על חודו של סכין, או לכאן או לכאן, אסור לך להכניס את עצמך לסכנה, למה אחר כך יקטרגו עליו. אבל אדם שכל הזמן להתפלל לקדוש ברוך הוא, שינצל שבשעת סכנה יהיה לו איזה זכות, איזה דבר שיציל אותו. זה שהוא אומר פה, ובואו נמשיך עוד קצת, נראה מה אומר פה בהפטרה. שואפים על עפר ארץ מראש דלדים ודרך ענבים יתו ואביו הלכו אל הנערה למען חללת שם קודשי. הוא מוכיח אותם, ואנוכי שמעתי את האמורים מפניהם ותשקו את הנזירים יין ועל הנביאים ציוויתם למור לא תנבאו. ואז הוא מזהיר אותם, שימו את הדבר הזה שדיבר אדוני עליכם בית ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים למור, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. אמרה אומרת רבי יוחנן, שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה. אומר, יש לנו תקנה עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. אומר, הפסוק פה, יש פה סתירה. הקדוש ברוך הוא אומר, מכל האומות שיש בעולם, את אף אחד אני לא מכיר, רק אתכם. ובגלל שרק אתכם, אני מעניש אתכם. מה זה צריך להיות פה? הוא מכיר אותנו והוא מעניש אותנו? אחר כך רבי יוחנן נרגע ואמר, בגלל שהוא אוהב אותנו, אז יש לנו עולם הבא, ואנחנו צריכים להתקיים לנצח, אז הוא שומר עלינו. כמו אחד שיש לו רופא, יש לו שני חולים, אחד חולה אנוש, אחד חולה לא אנוש. אז בחולה האנוש הוא עוזר אותו, די, אין לו מה לחיות עוד, אז עוזר אותו, מה שיהיה איתו שיהיה, שהקצת ימים או השעות שנשארו לו, שיעביר אותם, יחיה איך שיחיה, ואחרי זה ילך. אבל החולה הלא אנוש, הוא מציל אותו בציפורניים, עושה הכל כדי להציל אותו. וכך גם אומר הקדוש ברוך הוא לנו, אנחנו עם ישראל, עם קדוש. אז הוא אומר, בגלל שאני יודע אתכם, בכן נפקוד את כל עוונותיכם. למה? שלא נלך עם האבונות לשם בעולם האמת, אלא פה. הוא חס ושלום גובה מאיתנו כך. ואז הוא אומר, הילכו שניים יחדיו בתאים נועדו, מי להשניים? יצר הטוב ויצר הרע. כל אחד מאיתנו, תדעו, אין אדם בעולם שאין לו יצר הטוב ויצר הרע. הרשע הכי גדול, יש לו יצר הטוב גם. והצדיק הכי גדול, יש לו יצר הרע. וכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. לכן אומר, הלכו שניים יחדיו, תראה, ביתי נועדו, כדי שבחו שולח אותם. עכשיו, כל לילה, תדעו, יצר הרע שלנו מת, שמע ישראל הורגים אותו. בבוקר רק אתה פותח את העיניים, כוכב חדש נולד. עומד ליד המיטה, ליד הרגליים, איך שאתה בא להוריד את הרגליים מהזה, הוא מגיע, אומר, הנה אני. צריך להיזהר, צריך זהירות, אחרי המפללים עוד פעם ירצות, אומרים ברכות השחר, שתצילני היום, כל יום היום, מעזה פנים, מעזות פנים, יצר החיים השם הצילנו. אין סוף. אז אין חוש פעם יחדיו, בפני נועדו. כמה הוא אומר הלאה? האיש אגרה ביער, וטרף אין לו, הייתם כפי קולו ממעונתו בלתי אם לחד. מי זה האריה? זה המלאך אוריאל שהוא ברקיע. הרי יש מרכבה עם ארבעה מלאכים, אחד קוראים אותו מיכאל בצד דרום, השני גבריאל בצד צפון, אוריאל בצד מזרח, ורפאל בצד מערב. וזה המזרח, זה קדימה, כל הזמן אתה מתקדם, נוסע, יש היום פריימרי שם, זה הולך למזרח. אומר שם הולך, מי נמצא שם? איזה מלאך? זה המלאך, הוא עליו השלום, הוא המלאך הזה, שמו אוריאל. הוא שואג, יודע שיש לו מה העניין שתמיד עם לחד, מה העניין של האריה. המזבח, רבותיי, בזמן בית המקדש היה המזבח, דמות אריה, היה יורד אש מהשמיים, והיו רואים את הלהבה בצורת אריה, אוכלת את המזבח. בבית שני, במינן, היה צורת כלב. ככה בחניה בן תרדיון, כותב בגמרא מסכת יומה, שאני ראיתי אותה רבוצה כאריה, ראיתי אותה רבוצה ככלב. למה כלב? כלב זה השטן, נקרא כלב. כמו שאמרנו, בשר, בשדה טרפה, לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. אומר הזוהר, אם אדם מתפלל תפילה והתפילה לא שלמה או לא לשם שמיים, מכוון בה דברים לא טובים, אז התפילה הזאת חס ושלום הולכת במקום לקדושה לסתרה אחר הלוקח אותה השטן, שהוא נקרא כלב. אז הוא אומר, לכן תיזהר, אבל התפילה האמיתית עולה לאריה. גם עכשיו אדם מכוון בתפילה, בא מלאך אוריאל לוקח את התפילה שלו למעלה. ולמר ישאג אריה, זה המלאך אוריאל, השם האריה, כי צורתו צורת אריה. ביער וטרף אין לו, רוצה תפילה. מה זה טרף? והתפילה שלנו זה במקום קורבן. אז צריך להגיד כתורת, קורבן התמיד, כל החלקים של התפילה זה טרף של המלאכים. ולמה זה? יש תקציב שצריך לבוא לעולם. עכשיו אתם רואים אין גשם? תקציב חסר, הצינורות ריקים. כי אנחנו לא עושים מספיק מעשים טובים בגלל זה. הרן לא יעזור, הוא רוצה לעשות לך תפילה ליד הכנרת או להתפלל. מה אנחנו כמו הגויים? הגויים מתפללים, צועקים, לא נענים ברמחים. הם ראית אותם פעם בעיר העתיקה, אני ראיתי אותם לפני 30 שנה בעיר העתיקה של ירושלים, הולכים עם ענפים של שכח וצועקים, או מרביצים על עצמם, בום. יש כל מיני מכות, נותנים חבטות, זפתות, ולא יורד קסם לב. מה יורד? בהרבה שחין חושך מכת בחורות בעליהם, כלום לא יעזור, זה לא תפילה. היום דיבר אחד טיפש, אומר, אנחנו נתפלל, נעשה תפילה ליד הכנרת. מה נהיינו נוצרים? הנוצרים מתפללים ליד הכנרת. הגמרא שלנו מנעה דוגמאות, הולכים בקבר חוני המעגל, הולכים לכותל המערבי, הולכים לכותל שמעון הצדיק, חוזרים בתשובה, תקנים מעשים, לא חסר מה לעשות. כבר המדרש אומר, מדרש רבי תנחומה, עליו השלום, עושה את זה בכתב יד, זה בספר שפתי צדיקים, על קברי הצדיקים. צילמנו את זה את הדף הראשון, תראו שם מחוק הכתב, מרבי עליו השלום, הוא כתב את זה בכתב ידו, מהדמעות שלו נמחק שמה הדיו. רואים את הדמעות שלו על הדף. שמה יש מעשה נורא, בית הנחומה, היה תנא גדול. הוא כתב את זה במדרש תנחומה. הוא כותב שהיה מעשה בזמן הגמרא, הגמרא הביאה איזה 10 סיפורים שהיה עובדות, שהיה עצירת קשמים. אז רבי תנחומה אסף את כולם, עשה יום תענית, צמו והתפללו, נגמרה התענית, נהיה הערב, לא גשם ולא מטר ולא רוח ואפילו לא פיסת ענן. רק ככה, סיימו את הצום, אמר רבותיי, אני מבקש, תצאו ותרחמו אחד על השני. אם נרחם אחד על השני, יבוא גשם. טוב. והנה למחרת, באים אליו שני תלמידים, אומרים הרב, אנחנו שני עדים, ראינו את זה בעיניים. מה ראיתם? ראינו איש אחד שגירש את אשתו, ופתאום בקצר חום קורא לה בסתר והוציא איזה 200 שקל ככה, שם לה ביד. מי יודע מה הולך ביניהם? הרי גרוש בגרושה אסור לה להיפגש ולגור יחד או להתגורר יחד או מה. אז הרב יש משהו, אמר להם לא, אז תשתקו, אני אחקור את זה. ואני הלך הזמין את הגרוש הזה, אמר לו, תגיד לי, אישה פלונית אלמונית, מה היא לך? אמר לו, גרושתי. אומר לו, אתמול נפגשת איתה? שאתה אומר לו, תענה לי. אומר לו, כן. ומה היה? מה נתתי לה סכום, 200 שקל. למה נתת לה? אומר לו, הרב אמר שצריכים לרחם, אז אני נזכרתי שהיא מסכנה, אין לה לאכול, ואפילו שהיא צערה אותי וכללה אותי והגירושים היו מאוד קשים וכואבים, אמרתי לרחם עליה, זה הכי טוב, שלחתי מישהו שיקרא לה ונתתי לה כסף. יצא החוצה רבי תנחומה, אמר ריבונו של עולם, ומה האיש הזה קו החומר, כביכול הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה תלמד ממנו של סניגוריה, תראה איך אוהבים את ישראל. ומה זה שאין לו עליה לא ממון ולא מזונות ולא בגדים, לא חייב לה כלום, להפך היא חייבת לו, כמה ציערה אותו, כמה ביסתה אותו, רחם עליה ונתן לה. אנחנו, שאנחנו בניך, ואתה מפרנס אותנו, ואתה זן אותנו, ואתה מלביש אותנו, אין דין שתרחם עלינו? רק סיים את הדבר, באה רוח, הביאה עננים, ירד גשם ונתרבה העולם. אז מה אנחנו לומדים מכאן? שאיך מביאים גשם? על ידי תחנונים, על ידי בקשות. לא צריך להתפלל. הוא אומר, לא צריך אפילו כיפה בשביל שירד גשם. אני לא אומר כיפה או לא כיפה, כיפה אצלי לא משחק את תפקיד, גם הזקן לא משחק, אבל לומר ככה? מה, אני אמרוד בקדוש ברוך הוא ואני אגיד לו תוריד לי גשם ואני לא שומע לך? איך ירד גשם? נכון להגיד, אנחנו חטאנו לך, אנחנו מרדנו בך, אנחנו עברנו על דבריך, אבל תרחם עלינו. אם לא למעננו, תעשה למען הילדים הקטנים, תעשה למען העולדים, תף אלה שלא חטאו, או הנשים שמסכנות תמימות, או לא חסר הבהמות חוץ מכבודכם, שהם הגמרא אומרת שבשבילם לפעמים יורד גשם, זכו מרחם על הבהמות ועל הצאן, ובשבילם מוריד קסמים. לכן צריך לעובר רחמי שמיים, זה שמה. לא יכול להיות סתם, בטרף אין לו. מה אומר, אם יתקע שופר בעיר, לאן לא יחרדו? מה זה יתקע שופר בעיר? שחס ושלום יש הזעקה, זה בראש שופר. נביא יחזקאל אומר, היה להם צופים, היו עומדים בראש העיר, ועל החומה, רואים סכנה מתקרבת, תוקעים. מגיע הרבה, חס ושלום, תוקעים. יש לו קול מיוחד, יודעים לפי הצפירה עולה, יורדת, ובאיזה... ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר, בעיר, ואדוני לא עשה, אין סתם, זה מעט השם. לא, אין סתם שקורה איזה דבר. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדה ונביאים. זאת אומרת, לפני זה מגלה לנביאים ואומר להם מה צריך לקרוא. חיל אמר, הרי יש שעד מי לא יראה, אדוני אלוהים דיבר מי לא ינראה. אבל אנחנו מקווים לשם, עוד מעט מתגיע, הנה, ימי החנוכה, שבוע הבא עלינו לטובה, ימים של ניסים, ימים של נפלאות. תיזהרו, בלילה הראשונה תדעו, רגע אחד. רבנו ארי כותב, הלילה הראשונה מתעורר אותו נס שהיה בשנה הראשונה של חנוכה בזמן החשמונאים. והנשמות של מתתיהו ובניו, והחשמונאי ובניו. מתתיהו היו לו 4 בנים, חשמונאי היה לו 12 בנים, ביחד היו 17 איש שהם הקימו את המרד נגד היוונים. כל שנה מתעוררים מחדש, ובלילה הראשונה, לכן מי שיכול בלילה הראשונה להיות בבית בזמן, עדיף. אז הרבה שואלים, מתי זמן הדבקת נרות חנוכה מן המובחר? 5:00, שעה 5. עכשיו מי שיכול להיות בבית, שידליק באותה שעה. מי שלא יכול בשום אופן להיות, אשתו נמצאת בבית ועם הילדים, אבל לא אשתו לבד, יש איתה עוד מישהו, שהיא תדליק ותברך ויוציא אותו ידי חובה. ואם הילדים יישארו ערים עד שהוא חוזר, נגיד הוא חוזר ב7 והילדים עדיין ערים, אז שתחכה לו, עדיף שהוא יבוא. למה? כמה שיותר אנשים יש, עדיף. אבל אם יש סיכוי שהילדים ישנו, אז שתברך מתי שהילדים ערים ותכוון להוציא אותו ידי חובה. זה הטוב ביותר. וכדאי בלילה הראשונה לפחות, כמה שיש ברכת שהחיינו, שאדם בעצמו יהיה בבית. מה יש? יוותר יום אחד על העבודה, או יעשה איזה כל מיני קונקרציות כדי להיות באותה שעה בבית, וגם אם יחר 5:30, 6, ידליק ויברך, העיקר שבני הבית נמצאים. אפשר להדליק כל הלילה. אפשר לפעמים הוא בא ב-2 בלילה ולא ידליקו בבית, אז לא יכול להדליק לבד, צריך להעיר מישהו מבני הבית שיהיה איתו, כי תמיד צריך שיהיה איתו עוד מישהו. אבל לילה הראשונה, תדעו, לילה הראשונה ולילה האחרונה, זה השנה יוצא ביום שני, זה יום הראשון של חנוכה, לילה הראשונה והאחרונה הם הכי גבוהות. בתוך חצי שעה הראשונה, מה שאדם יבקש, בשמיים ישמעו ויעשו. השם ממלא משרותיכם לטובה, ויברך אתכם בכל מילי דמיתיו, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.